תפילין בלימודינו המרתק בספר דרך השם לרמח"ל. והנה אנחנו בעיצומו של פרק שני של החלק הראשון. בפסקה ג' כן, המשך התיאור של האדם, למרות שהשם של האדם לא הוזכר. אבל אנחנו עסוקים כאן בשאלה בסיסית, תכלית הבריאה. תכלית הבריאה להיטיב. ואין הטבה גדולה מאשר זה שמקבל ההטבה יהיה בעצמו מקור הטוב ההוא. כי בזה הוא מתדמה לסיבה הראשונה, שאם לא כן, האדם או הנברא היה מקבל את הטוב בתור מקבל ולא בתור מקור. לכן היא צריכה להיות בעלת בחירה חופשית. ומתוך הבחירה החופשית היא בעצמה המקור של טובה. עד כאן מובן? ואומנם מלבד, אני קורא כאן לפסקה ג' ואומנם מלבד היות הבריאה הזאת שקנתה השלימות ראויה לדבק גבורה יתברך שמו מצד התדמותה לו, הנה על ידי קנותה השלימות לה נמצאת מדבקת והולכת בו. מה הוא אמר כאן? כן? עברית לא קלה, אבל הוא אומר פה משהו מאוד משמעותי, שעל ידי שהנברא קונה שלמות של התדמות, הוא מתחיל תהליך של עלייה מתמדת. כמה זמן לוקחת עלייה מתמדת? אין סוף. זאת אומרת, אין פה רק שלמות במובן הסטטי, שלמות במובן של השלמה, גמרת. כן, כמו שאתה אומר, תם ונשלם. תם ונשלם, אז יש בזה צד של חיסרון. שלמות במובן של גמר, אז זה גם סוף. יש אפילו רמז אצל בעלי הרמזים שתם, תם, נגמר, זה אותיות, מת. נכון? ואילו אם אנחנו מדברים על שלמות אמיתית, היא צריכה להיות גם שלמה, אבל גם משתלמת. הרב קוק יעריך בזה הרבה בספר אורות הקודש חלק ב' בפרק המכונה שני ערכי השלמות. מה זה שני ערכי השלמות? שיש שלמות של השלמות ויש שלמות של ההשתלמות. וכל אחת מהשלמויות האלה חסרה. מה היא חסרה? את הצד השני. כלומר, השלמות חסרה השתלמות, ההשתלמות חסרה שלמות. לכן השלמות האמיתית היא השלמות של שתי השלמויות ביחד. אתם אגב מרגישים שיש לנו חסך בביטויים מתאימים. כי אני משתמש במילה שלמות במספר מובנים שונים. אבל זה העברית שיש בידינו. לכן אנחנו מדברים על שתי שלמויות. שלמות של השלמות ושלמות של ההשתלמות. עד כאן ברור. הדברים האלה נקראים בשפה התלמודית ססון ושמחה. ססון זה ההתקדמות המתמדת, השמחה זה שהדבר הושלם. יש לציין שאצל אריסטו והיוונים בכלל, המושג שלמות היחיד שהם מכירים זה מהסוג הראשון, דבר שהגיע לגמר. כן? יש אפילו הגדרה של השלם אצל אריסטו, שלם הוא דבר שיש לו גבולות. הגדרה שאריסטו נותן לשלם. דבר שיש לו גבולות הוא שלם. במיוחד בקבלה, אבל ביהדות בכלל, הדבר השלם הוא אינסופי. אין לו גבולות. מה שאין כן אצל היוונים, האינסופי הוא מושג שגורם לאי נוחות. קוראים לזה הבלתי מגודר. הפוירון ביוונית. אין דבר שאין לו הגדרה. זה קצת משגע, קצת לא במקום. אז יש באמת ממד כזה שהבלתי מגודר הוא באמת בלתי נתפס. לך תדע מה תעשה עם זה, עם מרשמלו מתמיד, מה יהיה. אבל יש השלמה של השלמות על ידי ההשתלמות. אז גם זה בדיוק מה שאומר רמח"ל בשפה הלא מובנת שקראנו עכשיו, אני עכשיו קורא את זה שוב. ואומנם, מלבד היות הבריאה הזאת שקנתה השלמות, ראויה להידבק בבורא יתברך שמו מצד הידמותה לו, שזה השלמות. מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון. הנה על ידי קנותה השלמות לה, נמצאת מדבקת והולכת. בוא. עד שסוף קנותה השלמות היא מצאה מדבקת בו, יהיה הכל עניין אחד. קוראים לזה במתמטיקה אסימפטוטה. אז זה אסימפטוטה, זה פונקציה שהולכת ומצמצמת את המרחק שלה מאיזשהו ישר. נכון? ככה זה קו אסימפטוטי. שזה צריך ללמוד מתמטיקה לבגרות כדי להבין את הרמח"ל. זאת אומרת שיש בדבקות בשם תהליך שאין לו סוף. והאינסופיות הזאת היא מדבקת באינסוף. לא באלוהים במובן של סיבה ראשונה, מושג סטטי, אלא באלוהים במובן של אינסוף, מושג דינמי. בזה נפגשים שני מושגים סותרים שמצאנו בקשר לחיי העולם הבא. יש במדרשים שבעולם הבא צדיקים יושבים. פירוש מפרש הרמב״ם, מה זה יושבים? במנוחה. לא צריך להתאמץ יותר. צד שני, מצאנו גם בחז"ל, צדיקים אין להם, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז זה בדיוק הפוך מהמאמר השני. הראשון, זה נכון. התשובה היא שיש צדיקים שהאידאל שלהם הוא אידאל המנוחה. ויש צדיקים שאידאל החיים שלהם זה העלייה המתמדת. בואו, זה עניין של שורש נשמה. יש צדיקים שהרגישו מצוין אם תיתן להם את העולם הבא של הרמב״ם. יש צדיקים שהרגישו מצוין אם תיתן להם את העולם הבא של רמח"ל, שבו יש עלייה מתמדת. ואפשר לומר שאם נגיע, כשנגיע לשם בעזרת השם, אנחנו נראה שבעצם יש איזו סינתזה שלנו קשה לתפוס בין עולם של עמידה מתמדת לעולם של עלייה מתמדת. יש הרב אשכנזי המסביר מדוע צדיקים אין להם מנוחה בעולם הבא, כי בזכות זה שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא. שאם לא כן, זה שעמום נצחי. מובן? טוב, אני רואה שהדברים גורים, נמשיך. וזה, כי בהיות מציאותו יתברך שמו השלמות האמיתי, כמו שאמרנו, הנה משהו שלמות, אינו מתייחס אלא לו, כענף אל השורש. כי אף על פי שאינו מגיע אל השלמות השורשי, הנה המשך ותולדה ממנו הוא. כלומר, אם אני אשאל אותך מה זה להיות שלם, התשובה תהיה להיות אלוהים, זה להיות שלם. אז מה זה שאני צריך להיות שלם? ויהייתם כאלוהים. מובן? והנה תראה כי השלמות האמיתי הנה הוא, מציאותו יתברך שמו, וכל חיסרון אלו, אינו אלא העלם טובו יתברך שמו והסתר פניו. ונמצא שהארת פניו יתברך שמו וקרבתו תהיה השורש והסיבה לכל שלמות שתהיה, והסתר פניו השורש והסיבה לכל חיסרון, אשר כשיעור ההסתר, כך יהיה שיעור החיסרון הנמשך ממנו. אבל נשים לב לדבר חשוב. כיצד מתוארת כאן השלמות? אולי נשווה את זה לשיטות אחרות. יש שיטות בעולם שנקראות מיסטיקה. במיסטיקה יש שאיפה של התמזגות בין הנברא לבורא. וזה נכון בין היש לבין המוחלט, לבין האלוהים. נכון? יש שאיפה כזאת? זאת אומרת שלפי השיטות המיסטיות, האידיאל זה למות, להיעלם, להיבלע בתוך האלוהות, כמו שהזבובים נמשכים אל המדורה ונשרפים, או היתושים אל האור. ואז יוצא שהמפגש עם האלוהות, עם כל מה שהוא נחמד, הוא לא סימפטי. זאת אומרת שאתה הולך ונעלם, אתה נשרף. האידיאל זה המוות. לכן אנחנו רואים הרבה פעמים בשיטות המיסטיות השונות, במיוחד במזרח הרחוק, בבודהיזם למשל ובג'ייניזם, יש עידוד של הסתכלות בעין רעה על העולם. העולם מאכזב, העולם הוא רע, אין טוב יותר מאשר להיעלם. הרב קוק באורות הקודש, בהטוב הכללי, מסביר שנחלקו בזה השיטות השונות בעולם ביחס לאופטימיות ולפסימיות. לפי הרב קוק, הנצרות למשל היא אופטימיות לחצאין, חצי אופטימית. במה היא חצי אופטימית? היא אופטימית ביחס לעולם הבא, והיא פסימית ביחס לעולם הזה. הגוף הוא תושב העולם הזה, אין מה להשקיע בו, הוא רק מזיק. הנפש, אזרחית העולם הבא, כדאי להשקיע בה, להציל אותה מגיהינום. אם כן, לפי הנצרות, יש חצי אופטימיות, חצי פסימיות. יש כאלה שיגידו לא חצי פסימיות, כי אם חצי פסימיות, אבל זו טעות. נכון? פעמים רבות אומרים פה פסימי. זה לא נכון, זה פסימי. האם זה משנה משהו? לא, לא הרבה, אבל זה כדי להראות שאני יודע משהו בדקדוק. הלאה. לעומת זה, אומר הרב קוק, הבודהיזם הוא פסימי מוחלט. הוא מתייאש מעצם הקיום, הן בעולם הזה והן בעולם הבא. האידיאל הוא הנירוונה העליון. יש כמה מדרגות של נירוונה, אבל המדרגה היותר עליונה היא היפסות, ההיכחדות המוחלטת. לעומת זה, היהדות היא אופטימית בשני העולמות. היא מניחה שיש מה לעשות בעולם הבא וגם שיש מה לעשות בעולם הזה, ולא עוד, אלא ששני העולמות הולכים ומתאחדים לעולם אחד בתחיית המתים. זאת אומרת, זה אופטימיות ממש בריבוע, אפשר לומר. אופטימיות חזקה. למה אני מספר לכם את זה? בגלל שאם זה נכון, אז לא כדאי להיעלם. אז מהו המצב של קרבת אלוהים? לא ההיבלעות באלוהות, אלא, אם תראו כל המקורות שמדברים על זה בתנ"ך, מדובר על פנים אל פנים. פנים אל פנים, זה הכוונה שיש דיאלוג. או, כלומר, יש עם מי לדבר. למשל, מה קרה במעמד הר סיני? אנוכי השם אלוהיך, פנים אל פנים, או פנים בפנים דיבר השם עמכם. מדוע לא נכנסתם לתוך הפנים שלו? כי אם נכנסים לתוך הפנים, אז אני נעלם. אז כבר אין דיאלוג, אין פנים אל פנים. מובן? זאת אומרת שהעולם הבא הוא מצב של פגישה בוגרת בין ילד שגדל להורים שלו, אפשר לומר, משהו כזה. פגישה בוגרת, אפשר לדבר ביחד. כן, בבקשה. בית ליש. אתה שואל על בית ליש. בית ליש זה מהעברית ביטול היש. נכון? מצאת מושג כזה, במיוחד בחסידות, יש הרבה הדגשה כזאת, נכון? ביטול היש. זה אתה מתכוון? ביטול האגו, שחיטת האגו בתורת המוסר. מה, כן? לא שומע. ביטול האני. נכון? אם כן, אנחנו רואים ביטויים דומים לבודהיזם. במיוחד במה שנקרא המחקר ההשוואתי בין דתות, מאוד אוהבים את ההשוואות האלה. בין ביטויים שמצאנו אצל גדולי החסידות לבין הבודיסטים, ומחפשים השפעות וכדומה. מדוע? בגלל שהם אומרים את אותם המילים, אז חושבים שהם אומרים את אותו הדבר. אבל זה ממש לא כך. לפעמים יש לך שתי אסכולות שמשתמשות באותן המילים והן מתכוונות למשהו אחר לגמרי. הבה נסביר את המושג ביטול. ביטול, הכוונה כמו ביטול ב-60. בביטול ב-60, מה שבוטל קיים. זאת אומרת, כשהחסידים מדברים על ביטול היש, הם מתכוונים ביטול היש ולא יותר מזה. כלומר, יש ביטול, יש מישהו שמתבטל. זה כמו שבעל התניא לפני פטירתו אמר שהוא כבר לא רואה את העולם, אלא רק את החיות האלוהית המחיה כל דבר. אז היה מישהו שראה. הוא. כן, דווקא, זאת אומרת, על ידי הביטול, דווקא אז אני קונה את האני שלי, אני מקבל את האני שלי במתנה. אני מוכן לוותר על האני, אז אני מקבל אותו. לכן אמרו הדרשנים, אני אותיות עין. מי שיודע שהוא עין, מקבל את האני. על זה אמר הגאון מווילנה ביטוי מאוד יפה, על המשפט המפורסם, אין מוקדם ומאוחר בתורה. הסביר שכל התורה כולה זה האין המוקדם והאין המאוחר. כלומר, המקום הראשון שבו התורה אומרת את המילה אין, והמקום האחרון שבו התורה אומרת את המילה אין. הבה נראה. מהו המקום הראשון שבו התורה אומרת אין? עזרה, בבראשית. והאדם אין. יפה. זה מתחיל ככה. והאדם אין. ככה מתחיל הסיפור של האדם. אז אם כן, האדם לא קנה שום אני. הוא אין, הוא אפס. מה האין האחרון? יפה. אין כאל ישורון. אמרו חז"ל, מה זה אין כאל? אין כאל. ומי כאל? ישורון. זאת אומרת, אחרי שגילית את התכונה הפנימית שלך כעין, אז אתה מגלה את האני. ואז הישורון כאל. מובן? על זה אמר הלל הזקן משפט מאוד חשוב. הוא אמר, אם העין הוא האני שלי, אז יש מישהו מולי. אבל כאשר האני שלי עומד בפני עצמו, אני הופך להיות אובייקט. נכון? זה במסכת אבות. אני חוזר על דברי הלל הזקן. אם העין הוא האני שלי, אז יש מישהו מולי. וכשהאני שלי עומד בפני עצמו, הוא הופך להיות אובייקט. והוא הוסיף אחר כך עוד משפט, ואם לא עכשיו, אימתי. נכון? עכשיו, אני חושב שאתם זוכרים שכתוב במסכת אבות. יש לי הרגשה ששם זה מנוסח בעברית אחרת, אבל זה אותו הדבר. עכשיו אני זוכר. הוא אומר, אם אין, אני לי. כלומר, אם העין הוא האני שלי. מי לי? אז אני עומד מול מישהו. אני עומד מול סובייקט. יש יחס פנים בפנים. אישיות מול אישיות. סובייקט מול סובייקט. וכשאני לעצמי, זאת אומרת, הוא מנותק, הוא עומד מצד עצמו, מה אני? אני הופך במקום להיות מי, אני הופך להיות מה? ישות אימפרסונלית. מאישיות הפכתי לישות. עד כאן מובן? אז זה המשמעות של הביטול שדיברנו עליה. זאת אומרת, אם אני מוכן להתבטל, זה ההכרה שאני רק עין, אז הקדוש ברוך הוא נותן לי את האני. וזאת המשמעות של הביטוי שאומרים אותו כל בוקר. מודה. אמרת מודה? משמע, אני קיים. ובזכות מה אני קיים? לפניך. נכון? זה ההפך מדברי, היה אחד, דקארט אני חושב. הוא שאל את עצמו אם הוא קיים. שאל, האם אני קיים? אז הוא הגיע למסקנה שכן, שהוא קיים. איך? איך הוא הוכיח את זה? הוא אומר, אני חושב. משמע, אני קיים. יש רק בעיה אחת, שהמשפט הזה הוא לא נכון. כי מי הרשה לומר, מי הרשה לך לומר, אני חושב, לפני שהוכחת שאני לגיטימי? תוכיח קודם כל שאני קיים, אז תוכל להגיד, אני חושב. אבל עוד לא הוכחת שזה לגיטימי לומר אני. אתה בעצם עושה מה שנקרא מערכה על הדרוש, מניח את הפתרון כהנחת יסוד. ברור שתגיע לזה. זה שטות. אני חושב משמע אני קיים. מה? אפשר? יש משהו שחושב. יש משהו שחושב. כמו שהמחשב חושב. אבל סליחה, אבל אני לא מחשבה. אני חושב. אחר כך דקארט הגיע למסקנה, אני מחשבה. אני נפש הוגה. ככה הוא אומר. אבל זה פה קיצור דרך, לא לגיטימי. צריך לומר כך. זה מה שהרב קוק מסביר בעולת ראייה שם. מודה, לכן אני קיים. כלומר, ההודעה מקנה לי את האני. ההודעה במקור החיים היא זו שנותנת לי חיים. ולכן יש לי גם אני. מודה משמע אני קיים. בסדר? ומתוך כך אני יכול גם לעמוד לפניך. בבקשה. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי מה אני? ואם לא עכשיו, ומתי? המהלך. וואי, זה מצער מאוד. למה לא הבנת? מה לא היה ברור מה שאני אומר? אני אמרתי דבר פשוט, שאם אני מכיר שהעין הוא העני שלי, זאת אומרת שאני מעצמי כלום, אז אני עומד מול מישהו שנותן לי את העני שלי. מי? לי. כי העני שלי אין מקורו בי, אז מאיפה הוא הגיע? אני אסביר אולי מה המשמעות של המילה אני, אולי זה לא לגמרי ברור, כן? כי זאת אומרת ביטול היש, צריך לברר. ביטול היש, אולי אפשר להגיד, זה ביטול היש ולא ביטול העני. כי העני זה לא מוגדר, זה לא משהו. העני זה מישהו. ויש הבדל תהומי, בלתי ניתן לגישור, בין הגדרתי את עצמי כמי או כמה, כסובייקט או כאובייקט. אני אגיד את זה כך. העני זה הרצון שלי. זה הרצון. בוא נגיד את זה אחרת. אני, האן שלי. מה זה אן? מה? כיוון. כלומר, רצון. ורצון, אתה לא יכול לצמצם אותו לשום קטגוריה של שכל, חוכמה, חוקיות. כן? לאני אין גבול. זה הרצון. כאשר אני מתכחש, השאלה היא מאיפה הגיע ה... רצון הזה, מאיפה הוא בא? הוא לא יכול לבוא מהטבע. אז מאיפה הוא בא? הוא בא מבחוץ. מאיפה הוא יכול לבוא? מהאינסוף. על זה אמר הקביע בן מעללל, דע מאין באת. כלומר, אתה באת מאין. בסדר? אם אתה מודע לזה, אתה גם יודע לאן אתה הולך. ולכן, לפני מי אתה עתיד לדין וחשבון? כן, בבקשה. הבודיזם אומר שהעני זה כללה. צריך להגיע אל הדעת, כלומר, כל זמן שאתה חושב שיש לך עני, אתה בבערות. אתה צריך להגיע לביטול אשליית העני. כאשר הגעת למצב הזה, הגעת אל האמת, אבל אתה כבר לא פה כדי לדבר על זה. כלומר, הבודיזם עושה רק את המחצית של המהלך של הלל, ולא את הצד השני. אפשר לומר שעבור הבודיזם, אם הבודיסט חולם על הסולם של יעקב, אז אצלו יהיה כתוב, והנה מלאכי אלוהים עולים ועולים ועולים בו. תדע? מה שאין כן, בסולם יעקב נאמר, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כן? כלומר, המטרה היא לקחת מן העלייה הנשמתית האדירה כוחות שייתנו משמעות לחיים. לכן אף על פי שהכתוב אומר, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, אז במה תבחר? אם אתה נורמלי, אתה תבחר במוות, כי אתה רוצה להידבק בעליונים. והתורה חידשה חידוש עצום שלמלא היא, לא היינו יודעים אותו, בחרת בחיים. שמעלייה הגדולה הזאת, אתה בסוף מגיע לקידוש החיים. ומתוך כך, מובנת סוף סוף ההלכה, שמסבירה, שמראה לנו מה המטרה של... צום יום הכיפורים. למה צמים ביום הכיפורים? אתה לא יודע? בשביל הסעודה של מוצאי הצום. והראיה, שסעודת מוצאי יום הכיפורים היא סעודת מצווה. דבר שהוא לא מובן. אם זה טוב לצום, אז למה לאכול זה מצווה? מובן? אלא שהמטרה היא לעלות מעל החומר שהחטיא אותך, ולהפוך אותך מחדש למי שהחיים יכולים להיות מקור שמחה. עד כאן להיום. שלום.